טוב, אני חושב שאני התחלנו בנושא הבירור ולא בשני צריכים להבין שכל העניין של הבירור של הנפשות זה בעצם עבודתו של האדם בעולם הזה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כשהמעשיל ברא את העולם, אז הוא התחיל את הבירור בעצמו, פותח לנו את הפתח לבירור והשאיר לנו את הציון. לצורך העניין הוא ברא מנגנון, עשה מנגנון כזה ששובר מציאות ואנחנו צריכים לעטוף אותה, לחבר אותה ולהחזיר אותה לשורש. וכל המהלך הזה נעשה בכוונה תחילה כדי לתת שותפות לאדם עם בחירה חופשית להשלים את העבודה ולהיות מקבלים בדין ולא בחסד. כשאדם עושה פעולה והוא מסתתף במה שנותנים לו, אז הוא מרגיש שמחה והוא יכול לקבל. כשמקבלים חינה, המתנה כואבת ובעצם הורג. לכן כתוב שונא מתנות יחיה. כדי לחיות צריך לצנוע את המתנה, כדי לחיות צריך לעמול ולקבל. מי שמקבל חינם, הדבר הזה הורג אותו. הורג אותו לא במובן הפשוט, אלא במדרגות מדרגות, שהוא לא חי מהקבלה הזאת, כלומר הוא לא יכול לחיות את הקבלה. הקבלה שלו היא לא קבלה. האמת שאין קבלה בקבלה חינם. רק מי שעושה פעולה כדי לקבל, מקבל באמת. אם לא, אז יש נתינה מצד הנותן, אבל אין קבלה מצד המקבל. במתן תורה, התורה ניתנה, אבל לא כתוב שבני ישראל קיבלו את התורה. משה קיבל תורה מסיני, משה. במרדכי ואסתר קיימו וקיבלו. מה שכבר התחילו לקיים, שניתן להם, התחילו לקיים רק עכשיו. אז יש שלבים בחיים שבהם יש נתינה מצד הנותן, אבל עדיין מי שמקבל לא קיבל. למרות שאתה רואה שהוא לקח ביד, אין קבלה. הקבלה מתחילה להתקבל רק ברגע שיש כלים שמוכשרים לקבלה הזאת. הכלים שמוכשרים לקבלה הם כלים, אבל כלים של נתינה, כלים של השפעה. מה זה כלים של השפעה? שכשאני מקבל, אני יכול לקבל רק בגלל שבראש שלי, במחשבה שלי, יש לי כבר את הרעיון של הנתינה. אם אין לי רעיון אני בעצמי לנתינה, אפילו מה שנותנים לי, אני לא מקבל. אז יש פה מנגנון מיוחד שהקב"ה לא חוברה ואנחנו צריכים ללמוד אותו, שזה עניין של בירור הניצוצות. לכן הקב"ה התחיל ולא התחיל, וכל ההשלמה נמסרה בידי האדם. אז אנחנו חוזרים על הפסקה השנייה ביסוד העבודה. כללות עבודתם של ישראל היא לברר את הנשאר מן הרפח ניצוצים מעורב תוך הקליפות, אחר שמתבררו מביניהם הניצוצות השייכים לבניינם של זול. אחרי עולם האדם קדמון שבו נסברו המלאכים, בא עולם התיקון, שנקרא עולם האצילות, כמו שכתב לנו אריזל, שהיום יום פטירתו, יום הילולתו, זכותות הגן עלינו אמן. ואנחנו כבני אדם צריכים להעלות את הרפח ניצוצות שמעורבים בתוך הקליפות. הסברנו שהרפח זה מספר 288, אבל צריך להבין את תוכן העניינים, ועוד לא פיתחנו את העניין ממש. על כל פנים, יש בניין באצילות. הבניין באצילות מתחיל מהקומה של מקרית כתר, אחרי זה חוכמה, אחרי זה בינה, אחרי זה זה, ואחרי זה נוקבה דזה. בפרצופים, כן? עריך, אבא, אמא, זה ונוקבה. אז זה ונוקבה נקרא נזון, וכשנתבררו מביניהם הניצוצות השייכים לבניינם של זון, כן? אז מתחילה העבודה של ישראל. לברר את הנסתר מן הרפח ניסוצים, אחרי שנתבררו מביניהם הניסוצות שייכים לבניינם של זון. מכל הבירורים עד תשלום בירור קומת זון נעשו בידי שמיים. כל החלק עד זון נעשה בידי שמיים, וכן בירור קומת הנשמות נעשה בידי שמיים. אלא שקומת זון לא נמסרה לידי האדם לשוב ולקלקל במעשה, ואילו קומת הנשמות נמסרה לידו לקלקל. בסוד שיחת לא, לא, בניו מומן. אמרנו שהחלק התחתון אי אפשר לקלקל אותו, הוא נברא, בנוי ושלט. להפך ממה שאנחנו חושבים, שאת התחתון אנחנו כן יכולים לקלקל ואת העליון לא. החלק התחתון זה החלק הגופני, החלק היותר מגושב, הוא ניתן דבר שלם. תינוק שנולד, נולד שלם. הוא קטן אבל הוא שלם. אז מה כן צריך להשלים? החלק הנשמתי, את הרובד הפנימי שלו. והנה באותם דרכים עצמם שבירר המעשים את פרצופי הצילות, יש לאדם ללכת בבואו לברר את שארית הניצוצות מתוך הקליפות. השיטה שלנו היא שיטתו של הקדוש ברוך הוא. מה שהוא עושה בבירור, אנחנו צריכים לעשות גם אנחנו. כשם שפרצופי הצילות נתבררו בסוד דמות הדת, כן, אר הניצוצות מתחברים על ידי ישראל לברר אותם בסוד דמות אדם. דמות אדם, ג' קווים, ימין, שמאל ואמצע, הקדוש ברוך הוא מברר דרך ימין, שמאל ואמצע, גם אנחנו צריכים לפעול ימין, שמאל ואמצע. מה זה אומר? זה אומר שיש עבודה גדולה לדעת מה זה ימין, חסדים, מה זה שמאל גבורות, מה זה אמצע תפארת, איזון. כל הבניין שלנו צריך להיות ימין ושמאל תפרוצים, ואת השם תארצים. ימין ושמאל, מתחילים בחסד, כלומר מתחילים בנתינה, כמו שאמרנו מקודם ברב, כלים של השפעה. כל דבר אצלי צריך להתחיל ברצון להשפיע, חסד, וימין, ולא מיד רצון לקבל. אז זה נקרא ימין, שמאל, והרצון לתת גבולות לעניין של נתינה, ואמצע זה חיפוש האיזון בין שניהם, ואז הבניין הוא בניין שלם, מאוזן. זה נקרא דמות אדם. בני ישראל נקראים אדם, אתם קוראים אדם. יש להם ימין, שמאל ואמצע. לכן כל דבר שאנחנו נפעל בחיים שלנו צריך להיות מאוזן בשלושה קווים, זה נקרא תיקון. וזה עניין והלכת בדרכיו. איך הולכים בדרכיו של הקדוש ברוך הוא? על ידי זה שעושים הכל בשלושה קווים. תמיד מתחילים בימין, אחרי זה נותנים גבולות, שמאל, ואמצע מוצאים את התפארת. ככה הקדוש ברוך הוא פועל, הוא לימד אותנו, חינך אותנו לפעול בצורה כזאת, בחיים שלנו. זה נקרא והלכת בדרכיו. והכל על ידי התורה. התורה גם כן משולשת, לזה יש הימים שמאל ואמצע, תורה נביאים וכתובים. המגלה לנו את תפריד מצוות ושורשם העליון במערות, הוא שוב דמות האדם העליון. התורה זה נקרא דמות אדם. גם היא מאוזנת, היא ניתנה, היא נבראה בשביל האדם, מיוחדת בשביל האדם. כדי שנדע לקיים, התדבק במילותיו, אז אנחנו צריכים ללמוד את השלושה קווים האלה. וג' כללים בדבר זה. א', רפח ניצוצות לתכונת שהם נתונים בתוך הקליפות בסוד בן. שם בן, כן, זה כשהרפח עדיין בתוך הקליפות, בחלק הנוקבי, ואנחנו צריכים להעלות משם את האורות. ב', בירורה ועלייתם בסוד זמן לבטן הנוקבה. אנחנו מעלים את הניצוצות, שהיו מעלים עדים, אותם ניצוצות, אותם עדים נכנסים לבטן רוחני. הבטן הרוחנית היא הבטן של המלכות. כלומר, כל המעשים שאנחנו עושים בעולם הזה, אנחנו מעלים אנרגיה לבטן רוחנית, שנקראת בטנה של המלכות, ושלוש, זה השלב השלישי, תיקונם בסוד נשמה, ברמח ושסה, על ידי מד שהזכר משפיע במסתרה דמה. ברגע שהעלינו את הניצוצות לתוך אותה בטן, אחרי זה יורדים בתהליך שבינתיים עוד לא פירטנו, אורות מצד הזכר. כלומר, כשהנקבה מעלה הגיע, הזכר כנגדה מוריד אורות. ושניהם ביחד הופכים להיות כמו כלי ואור. ממטה למעלה זה הופך להיות הכלי, שילדי על האור שיורד ממעלה למטה. כשאנחנו אומרים מטה, מעלה, מעלה, מטה, זה לא כיוונים דפניים, אלא כיוונים רוחניים. כשאני מסתוקק למשהו, זה נקרא שאני הולך ממטה למעלה. כשאני משפיע, מגלה, אז אני ממעלה למטה. אבל שניהם ביחד, קשה לדעת מי ומי. כי הכלי שעולה, ההסתוקקות, היא מלבישה, היא הופכת להיות גילוי למה שכבר ישנו. איך אני יכול לגלות אלוהות בעולם הזה? על ידי שאני מלביש. איך אני מלביש? על ידי שאני עושה פעולה שהיא ממטה למעלה, על ידי הסתוקקות, על ידי געגועי, אני מלביש את האור האלוהי שנמצא בעולם הזה בגניזה, שלא רואים אותו. ואז אני עושה גורם ללבושים, והלבושים האלה מגלים את התנועה הפנימית. כמו שעכשיו שמתי חולצה, והחולצה שלי שאני זז, היא מגלה שמשהו פנימי לה. אז מי מגלה? החולצה מגלה את מה שיש בפנים, את התנועה הפנימית. כלומר, האור החוזר והעדים והחולצה פה מגלים את האור הישר ואני. בעולם הזה, בגלל שהלבושים שלנו, גם הגוף נקרא לבוש, הם כל כך קרובים לנשמה שלנו, שאנחנו חושבים שזה דבר אחד, אבל זה לא נכון. אם מישהו דוחף אותי כשאני מחכה בתור, אני אומר לו, אל תיגע בי, זו טעות. הוא לא נגע בי, הוא נגע רק במלבושיו, בלבושיו. אני, אף אחד לא נגע בו. אבל בגלל שבעולם הזה אנחנו מרגישים הכל כחטיבה אחת, אז אנחנו חושבים שהאני זה גופי, זה דבר אחד. והאמת שהזוהר אומר שזה כל כך דבוק, שאנחנו רואים את זה כאחדות אחת. אבל חז ושלום אדם שנקטעה לו אצבע, הוא ממשיך לחיות. אם לא, חלק מהאני שלו היה הולך. וזה לא נכון. האני נשאר הוא, והאצבע נקטעה חז ושלום. לא עלינו ולא עליכם. זאת אומרת שהגוף הוא לא העני. העני זה החלק הפנימי שבאדם. על כל פנים, אורות וכלים. עניין הניצוצות שנדברו בששת ימי בראשית בידי שמיים, החלק הראשון של העבודה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא התחיל את הבירור, כמעט הסלים אותו, עד שביום האחרון כתוב בתורה אשר ברא אלוהים לעשות, השאיר לנו חלק קטן שנקרא לעשות, ברמל, נתן לנו לעשותו, להשלימו. יו. מה?
אני זה מה
הלבוש.
זה
לבוש, כן. מה? מה שייך למה? הגוף שייך, הוא מתלבש לפי האני. זה מה שאני אומר. לכל אני יש גוף של האני. והגוף של האני דומה, אפילו פיזי, לאני הפנימי. אם אני מסתכל בפניו של אדם, אני אמור לגלות את מה? את האני. כלומר, האני של האדם מתגלה דרך לבושיו, שום דבר לא מתגלה בלי לבוש, פשוט. הלבוש מגלה הכל. אתה אמרת למי זה שייך.
זה לא קליפה,
הלבוש הזה ניתן בשביל לגלות את האני. מי מביא את הלבוש? האבא והאמא. מי מביא את האני? הקדוש ברוך הוא. כשזוג מתחתן, כן? ומתייחדים, אותו זוג יביא תינוק לעולם, נכון? מה האבא והאמא עשו בתהליך הזה? הביאו את הגוף. האבא הביא את כל מה שיהיה לבן בגוף, האמא את כל מה שאדום בגוף. והקדוש ברוך הוא יביא את האני שכבר קיים, לפני שאבא ואמא התחברו. האבא ואמא רק בנו מנגנון שנקרא גוף, כדי שנשמה תתגלה בעולם הזה. אבל הנשמה כבר קיים, האור כבר קיים. אז כדי לגלות אותו צריך לתת לו גוף שמתאים לו. הגוף הזה בסופו של דבר בטל. שמתים, עד 120, אבל לעתיד לבוא הוא חוזר. זאת אומרת שאסור לזלזל בגוף, אלא צריך לדעת שבגלל שהוא פעל לגלות את האני, אז יש לו על זה מתנה, נותנים לו על זה זיכוי. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שום בריאה. הגוף שניתן לנו כדי לעשות את העבודה ועזר לנו לעשות את העבודה, אותו גוף גם כן מקבל את חלקו לתחיית המתים. לא צריך מתנה, הוא נותנים לו, אפילו לדבר שהוא גשמי, יש מציאות. אז מציאות שלו היא לא מציאות נפרדת, אבל נותנים לו אפשרות להיות גילויים של משהו פנימי, וכבר מתנה. זה לא מתנה, זה עבודה. אני אמרתי מתנה, בגלל שזה הגילוי. למה האדם זקוק לעבוד בעולם הזה? למה לא שאלת את השאלה הזאת לפני זה? נכון, זה שניהם ביחד. נכון, זה שניהם ביחד. אז אנחנו אסור לנו להפריד בין החלקים. יש כמה בניינים בעולם. יש אנשים, יש סוג של תיאוריה דתית שאומרת שרק הגוף חשוב. כן, מי זה? לא, הפוך. מי אומר שרק הגוף קיים? בוא נתחיל מה יותר קל. כן, במנזרים, כן, בבודיזם, בכל המדרגות, הגוף לא קיים. כמעט, כן? ההפך, צריכים לעלות למדרגה רוחנית כדי לגלות רק את הנשמה. הגוף, כן, ההפך, כמה שיותר נותנים לו כאילו לא להיות, לא להפריע. אז יש שכלול של החלק הנשמתי. יש אומות אחרות שכל הגוף הוא העיקר, שזה בעצם הבניין של העולם הזה. כן, מי זה? יוון זה תרבות הגוף. זאת אומרת, יש נשמה, אבל זה לא כל כך חשוב. העיקר זה היופי, אולימפיאדה, גוף. ויש לכל הדברים האלה גם כן השלכות וכמה אומות התחברו לסגנון כזה או לסגנון כזה. אבל היהדות מחברת את שניהם. היא אומרת שצריך נשמה וצריך גוף את שניהם ביחד. אנחנו לא דוגלים בהפרדה ביניהם, אלא להפך, בחיבור ביניהם. וכל יהודי שמפריד ביניהם, זאת עבירה גדולה מאוד. לכן, כשחכמים למשל קובעים יום תענית, זה לא פשוט בכלל. הם הולכים נגד הטבע. וזה צריך אספה גדולה של חכמי ישראל כדי לדעת אם בכלל מותר להגיד היום יום צום. זה לא פשוט. אנחנו לא הולכים לכיוונים האלה. החיים שלנו זה לא זה. לצום זה דבר שהוא אל טבעי, זה לא טבעי. לכן יום הכיפורים זה יום אחד מיוחד בשנה, אי אפשר לתחפל יום הכיפורים. מדרגה מיוחדת. וזה הוראה אלוהית. אבל אל תתרגל לזה. אתה הפוך, צריך להתרגל לחג הסוכות. לבניין של גוף ונשמה ביחד. אתה צריך להתרגל לעם שנמצא בארץ, בארץ ישראל. אתה לא צריך להתרגל לעם שמנותק מארצו. אתה לא צריך להתנתק מהמציאות הגשמית ולהיות בתוך ישיבה רוחנית, כשעם ישראל נמצא בחוץ ואתה לא מתנתק בשום דבר ממה שקורה בעם. כל הדברים האלה זה נסיעות קטנות, אבל שחז ושלום הולכות לכיוונו הנצרות, או כל מיני דתות אחרות, בתוך היהדות חז ושלום. לכן אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר, לחיות ולחבר, עולם הבא, אני, ועולם הזה, גוף. ואם אנחנו לא מחברים בין העולמות, עולם הבא ועולם הזה, אנחנו פושעים חז ושלום. לכן צריך להיזהר מאוד ולחבר את העולמות. וזה מה שאומר הזוהר הקדוש, שאמרנו מההתחלה, כן? שהגוף והנשמה הם חטיבה אחת, למרות שאנחנו יודעים שזה שני חלקים. אבל אסור להפריד ביניהם, זה כמו איש ואישה בדיוק. על כן נקרא את אשתו גופו. אשתו כגופו. מה זה אשתו כגופו? הרי אישה צריכה להגיד בעלי כנשמתי. הבעל הוא הנשמה של האישה, והאישה היא גוף בשביל הנשמה. מהם ביחד מגלים דבר אחד, את האור. אבל זה עובר דרך האישה. למה? כי היא לבוש. אז אם אנחנו אומרים ללבוש, אתה לא שווה כלום, אז נזרוק גם את האישה מהבית. זה אותו דבר. ואם אומרים הנשמה לא שווה כלום, נזרוק את הבעל גם כן מהבית. לא שווה כלום. העניין שלנו, הבניין שלנו, זה דווקא לחבר את שתי המדרגות הללו. רק בחיבור כהן מופיעה השלמות. וזה נקרא אדם שלם. כן. אם האדם הוא במדרגה, תרומת איברים זה לא הלכה כללית. תרומת איברים זה לפי הספציפי מה קורה. תלוי במיליון דברים. אם האדם במוות, אם האדם על ידי שהוא תורם את זה, זה לא גורם נזק לעצמו והפוך, זה מתחיל חיים. מלא 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 מלא, מפה עד הודעה חדשה. אי אפשר לענות על שאלה כזאת באופן כללי, אלא לפי המצב, כן, שיש לנו מול העיניים. ולכן יש אפשרות, לפי ההלכה, לתרום, כדי להציל נפש מישראל, ואחרי זה, כן, מקווה לא הוא ישלים את העניין, אנחנו, זה לא החשבונות שלנו, אבל יש גם מקומות שבהם עשו. שאלה שנייה. הנשמה זה העני הפנימי. גם בעני הזה יש שכבות. זה לא שצריך להימנע, זה פשוט צריך לדעת איפה העני הזה נמצא. האם הוא עני או הוא אם. אתה צריך להיות עני בהרגשה של אם. זה שילוב. יש לנו תמיד פרדוקס, גם כשאנחנו מדברים לקדוש ברוך הוא. האם אני קרוב אליו או לא? אני גם קרוב וגם רחוק. אני אומר לו, ברוך אתה, אתם? אתה. כאילו הוא פה לידי, ומיד אני עובר לאלוהינו מלך העולם אשר קידשנו. ולטוב, כן, כאילו, אני מדבר על מישהו אחר. איך? התחלת את הברכה באתה, ופתאום אתה מתרחק. לומר לך, תיזהר, אתה קרוב, אבל אל תחשוב שקנית אותו כבר בכיס שלך. אז תמיד יש מתח בין הקרבה שלנו לבין הריחוק שלנו.
שאלה שאלה. פעם אמרתי שאל, שאלה כזו נאמר, שבאמת הוא קבל כמה, בא בכמה דלגולים, וכל פעם יש לו לבוש אחר.
כן. כל הלבושים יקבלו את החלק שלהם בתחיית המתים. זאת השאלה? זאת התשובה. כל הגופים, כל אחד יקבל את חלקו. כלומר, אם נשמה באה לעולם הזה ב-20 לבושים, 20 פעם, כל פעם בלבוש אחר, כל הלבושים יש להם חלק, כל אחד היה חלק מהתיקון של אותה הנשמה. ואין התורה לא יכול מקפח שום בריאה. לכן כל גוף שהשתתף בתהליך של התיקון של אותה נשמה, כל גוף בפני עצמו יקבל את חלקו בתחיית המתים. יש בגוף אחר, נכון. אז כל המדרגות, את צודקת, שאלה טובה. אז אומרים לנו חכמים, קובעים לנו, כן, שהגילוי של תחיית המתים זה שאלה כזאת. באיזה גיל המת חי? כן? עוד יותר, באיזה לבושים הוא יגיע? כך אומרת הגמרא בסנהדרין. האם הוא יופיע בלבושים שנתנו לו בטרם? האם הוא יופיע ערום? הכל שאלו חכמים. הכל. הם דנים על העניין הזה. לומר לך, זה לא דברים סתם באוויר. הלני המלכה שאלה את זה. מה, איך הגוף של האדם חוזר בתחיית המתים? חכמים דנו בעניין הזה. אז יש הרבה תשובות לעניין, כן, רגילים לומר שזה בגיל 20, יש הרבה עניינים, לא צריך להבין את זה בפסק, זה לא כל כך פשוט. באיזה גיל היה האדם הראשון? מה, הוא נולד תינוק וחיכו שהוא יגדל? לא כתוב בתורה. מיד הוא נולד, מיד מדבר, מיד הוא גדול, הוא נברא, הוא לא נולד. אז איזה גילו? חשבתם על זה פעם? קין והבל נולדו תינוקות? אדם הראשון לא היה לו טבור. לא צריך. אתם מבינים? יש הרבה הרבה שאלות. קין והבל, כתוב בגמרא, אדם וחווה עלו למיטה שניים וחזרו שבעה. ככה כתוב. שניים זה אדם וחווה, חזרו אדם, חווה, קין, הבל, שתי תאומות בשביל הבל ותאומה אחת בשביל קין. כולם יצאו בבת אחת. איך? לא כתוב שאדם הראשון התחיל ואמא שלו התחילה לתת חלב לתינוקות האלה, קין והבל. כלום, מיד הם כבר בוגרים, מיד הם כבר בגיל. באיזה גיל היה העץ הראשון? שנברא. מה זה אברהים? באיזה גיל? מיליון שנה? מה זה עץ חיים? איפה הוא היה? עץ הדעת. כל העצים, גן עדן, נולד מבוגר או תינוק? בגיל של התבגרות או בגיל של ילדות? שכבר היה מפותח או כשעוד לא? אז אנחנו אומרים שהעולם הזה נברא בגילו שהוא קיבל כבר את הגדלות שלו. זאת אומרת, העולם הזה נברא כמעט כלל. צריך רק להשלים אותו, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה נקרא בירור. כן? דרך אגב, יש הרבה הרבה שינויים במילים, במונחים. למשל, יש הפרש גדול בין פירוש לבין ביאור. אנחנו רואים הכל אותו דבר, נכון? פירוש הדברים, ביאור הדברים. זה לא נכון. תורס למה? אבל זה לא המקום. אבל צריך לדעת שהדברים יש להם הרבה 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 פרטים, פרטי פרטים. אז אנחנו צריכים ללמוד גם את הכלל הגדול, ואחרי זה לרדת גם לפרטים. כדי בסופו של דבר לחזור אל הכלל. הכל מתחיל מן הכלל ויורד לפרטים. כל סיפוש, כל בניין, כל עבודה, כל מדע שמתחיל להתעסק בפרטים לפני שהוא יודע את הכלל, סופו, כן, למצוא נקודה אחת מהמכלול ולא לראות את התמונה שלמה. כדי לראות את התמונה השלמה צריך ללמוד כלל. זה לא פשוט, זה קשה מאוד. ואחרי זה לרדת לפרטים. אז אפשר להגיע מהצד של הפרטים, אבל קשה מאוד. מיני הריצוצות שמתבררו בששת ימי בראשית בידי שמיים, גם ריצוצות מחשב הנשמות, דהיינו בסוד בערה מהתלתיה, נפקה. שהכל מסיתרה בגבורות, שהן שפע קיום הניצוצות בפירודה. שורת המילה גבורה, זה שכל מדרגה יש לה גבול. והקדוש ברוך הוא, שהוא עשה את הבירור בששת ימי בראשית, זה נקרא בידי שמיים, אז כל המדרגות, גם הנשמות, הכל בא מהבחינה הזאת של מדרגות קבועות ונפרדות, אחת מהשנייה. זה נקרא אלמה דפירודה. אבל האורות לא הופיעו על הניצוצות מסיתרא דחסדים למעתקם ולקצרם. מה באים לעשות החסדים בתוך הגבורות? לגלות את השלם. אם אני לוקח מידת הגבורה לבד, מה קורה? אני רואה רק פירוד. כלומר, אם אני מסתכל על החיים ממידת הדין, מה אני רואה בעולם הזה? שאין קשר בין שום דבר. אתה גר שם, הוא גר שם, וכל אחד עולם בפני עצמו. אם יש לך מידת הרחמים, פה אנחנו קוראים לזה חסד, מה אתה עושה בעצם? אתה מבין יותר את הקשר שבין הדברים. זו שיטה. יש אנשים שרואים את העולם הזה בגבורות. זאת אומרת שהם רואים כל דבר בפני עצמו. אין כסף. ויש אנשים שלומדים לראות את הדברים מבחינת החסד. זאת אומרת לראות את האחדות הכוללת ולא רק את אוסף הפרטים. זה נקרא מיתוק. תשימו לב, אנחנו מדברים הרבה על מיתוק הדין. מה זה מיתוק הדין? זה שאתה רואה את הכולל בתוך הנפרד. אני אתן לכם את זה ביותר גדול, שאתה רואה את הנצח בתוך העולם הזה שהוא חולף. כשאתה מגלה את הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם החיבור של הכל, האחדות של הכל, ולא רואה את העולם הזה רק כצירוף של ימים, עוד יום ועוד זה, ואין קשר ואתמול ושלשום ומחר. אין בכלל קשר, אין פה רכבת, אין פה דבר אחד. אתה לא יודע להסתכל על החיים כחטיבה אחת. אתה רואה רק פרטים, 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 פרטים. גם בזמן, אתה רואה רק פרטים. גם במקום, יש ערך כזו, וערך כזו, וערך כזו. אתה לא רואה את המכלול, אתה לא רואה את הקוסמוס. וגם בנפש. אתה, היא, אני. מה הקשר שלי אליו? כלום. לא נכון. אם אתה מסתכל על זה כפרטים, אתה רואה ובוחן את העולם הזה במידת הדין. ניתוק הדין זה לראות את השלם שנמצא בין כל אחד ואחד. הדבק שנמצא בינינו. זה נקרא החלק הרוחני, המתח של האהבה ביני לבינך. אם אני מגלה את החלק הזה, שכינה ביניהם. אז אני עושה ניתוק של הדינים. של הוא לבד ואני לבד. זה נקרא ניתוק. בסדר? למתק את הדין זה למצוא את המשותף שבין הפרטים. תשימו לב, זה עכשיו עיקרון גדול מאוד שאנחנו לומדים. מה זה למתק את הדינים? שם מילים, אנשים זורקים מילים. ניתוק הדין. כן? למצוא את המשותף, למצוא את המחובר. איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה להמתיק את המים המרים שבמרה? לשים בין ישראל למצרים, מגיעים למקום שנקרא מרה, והמים מרים. למה המים מרים, לדעתם? כי בני ישראל שיוצאים ממצרים הם עדיין לא רואים את השלם. מצרים זה בדיוק אלמא דפירודה. ושלא רואים את האחד. שם מתחילים לבנות את העם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ויורהו השם עץ ויסליחהו. המים ויתקו המים. לוקח עץ, זורק אותו למים, פתאום כולם יכולים לשתות נסי. המים הכול להיות מתוקים. מה זה? מהסמצויות, כמו שמכניס איזה אקסוס במים.
התורה שלו באה את מושב הנועם?
מה קורה פה? הרמז לזה, זה שהקדוש ברוך הוא מראה לעם ישראל דרך משה, שאם אני לא מכניס לחיים שלי את עץ החיים, זה נקרא עץ, אני אף פעם לא אבין מה זה החיים. אני אחשוב שזה נקודות, 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 נקודות. וחיים כאלה זה מר מאוד. החיים הם מרים כשאין לך כיוון ואחדות. החיים הם מתוקים כשיש לך כיוון ובניין. אתה רואה שלמות. כדי לראות שלמות, צריך ללמוד את הלימוד שנותן לך את הראייה השלמה. זה נקרא את חיים. לא בכדי כתב האריזה את הספר שלו את חיים. את זה זרקו לתוך המים. כי זה מראה אחד. ולא מיליון של אותיות שזרוקות על מיליאר. אפשר ללמוד תורה כמיליארדים של אותיות ומיליארדים של דפים של גמרא, ולא להבין את את האחד. אז אתה יודע, אתה מלא 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 דעת. מה לא דעת? אתה מלא ידע, אינפורמציה. אתה עושה דפים. לא אכפת למנים. יש לנו כבר את רב גוגל. הוא יודע הכל. אתה לוחץ על כפתור, הוא נותן לך את כל מה שאתה עושה. אבל אתה לא צריך לדעת דפים של גמרא, אתה צריך לדעת חיים. אם הדפים של הגמרא לא מגלים, לא מתגלים כחטיבה של חיים, אז אתה מלא 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 באלמנטים פרטיים שאספת. יש אנשים שעושים בולים, אתה עושה דפים. אבל זה עדיין לא תורה. בסדר? תורה זה אחדי. יואל. כן, כן. נכון. נכון.
אנחנו
לא עושים עליו, אתה יודע פה, כל מה שאני אומר בעולם רוחני, הוא קיים במדרגות מדרגות גם בעולם הגשמי. נכון, בהחלט. זה חוכמה. זה חוכמה לראות את המשותף ולא רק את השונה. זה חוכמה. חוכמה גדולה. כן? כלומר, לדעת לראות את השונה, אבל לא לתקוח כי זה גם משותף. כי אתה ואני, אנחנו בעצם פונים גם. אבל אני צריך לדעת גם. מה זה ההבדלה? מי נותן לי אפשרות להבדיל? מה? החוכמה, יפה מאוד. החוכמה נותנת לי אפשרות להבדיל. מאיפה אנחנו יודעים את זה?
חוכמה התבררו.
בחוכמה התבררו, ככה כתוב בזוהר הקדוש. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אתה חוננתנו. מה אנחנו אומרים למוצאי שבת? הבדלה בתוך העמידה. המבדיל בין קודש לחול. מתי אנחנו אומרים את ההבדלה? איפה שתלו לנו את ההבדלה? ואתה חונן לאדם דעת. לא, כתוב חוכמה. בימה. ובסוף איך אתה מסיים?
חונן
לדעת. כן, אבל חונן לך חוכמה בינה, והשתה לו חוכמה בינה ודעת. למה אנחנו לא מזכירים את החוכמה בהתחלה? כי היא גניזה, כי היא השורש, כי היא הפוטנציאל. אבל לא לזכור, כי היא קיימת. זה חוכמה, זה בדיוק העניין. יחידה כנגד חוכמה. אבל הנשמה של החוכמה, הפנימית, לענייננו פה זה קשר. אז זה החוכמה. אנחנו לא מתחילים מקשר. כשאנחנו סופרים את הספירות, אנחנו מתחילים מחוכמה. הקטר שייך לעליונים. אז במקום קטר אנחנו נכניס דעת. אם לא יתנו 11 ספירות. נכון? קטר, חוכמה, בינה, דעת, חשב, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ומלכות. אז מה? זה כתוב בספר לספירה 10 ולא 11, 10 ולא 9. אז איך יש לי 10 ספירות? כי אני מתחיל בחוכמה. חוכמה זה מבחינתנו היף הראשון. אנחנו לא מתייחסים לכתר, כתר זה נעל לראש של המלך, זה לא שייך למלך. זה נותן לו אנרגיה, כוח, אבל זה לא הוא. אין יום בשבוע שהוא ספירת חוכמה, וגם בשבוע שהוא משורש החוכמה זה יום ראשון, יום א', כי יום ראשון הוא חסד, ושורש החסד חוכמה. כן? לכן יש רק 7 ימים ולא 10. היה איזה צרפתי אחד שרצה לעשות 10 ימים, והרגו אותו. חתכו לו את הראש. כן. כן, הוא רצה לעשות לפי 10 ספירות. אמרו לו, לא, יש רק 7 בעולם הזה.
חתכו לו את הראש, אתה נותן משמע.
כן, חתכו לו את הראש, זה ג' ראשונות. אמרו לו, אתה רוצה לחבר עולמות? כן. הוא נגע במשהו. כן? אבל זה לא העניין של העולם הזה. הרבי מלובביץ' זצ"ל היה שואל את השאלה הזאת, למה יש בעולם הזה רק 7 ימים ולא 10? אז אם יש 10 ספירות, תחשבו לי 10 ימים, גילו גם בעולם הזה. זה הדרשה של הבר מצווה, של החבדניקים. הם הולכים לעשות בר מצווה, יש את הבר מצווה, תמיד הוא מדבר איזה רבע שעה לבד. כן, נותן ברצה ככה. אבל הוא בבר מצווה, בגיל כזה, בדרך כלל אחד על מיליון, וזה מה הוא אומר. למה? זה דרשה מאוד עמוקה. כן. ואני אין לי את העומס הזה, אבל אחד מהרבנים שלי מיד עוצר את הבן ענת. באמצע בר מצווה, הוא אומר, הולך לשבת, תפסיק להגיד דברים שאתה לא מבין בכלל. יש לי רב כזה. שעשה בר מצווה באמצע. הוא אומר לו, אתה מבין מה אתה אומר בכלל? לך לשבת. תפסיק להגיד דברים בחיים שאתה לא יודע מה אתה אומר. זה כולה. נתן לו סיור בחיים. האמת שהיום הילד הזה הפך להיות תלמיד חכם. אני לא מדבר על להבין, אני מדבר על לחיות. לחיות. לא להבין. אנחנו לא מבינים הכל, אבל אנחנו צריכים לחיות. לחיות ולפני להבין. אם אני מבין לפני שאני חי, אני מת. נכון? אדם הראשון אכל מעץ הדעת לפני שהוא אכל מעץ החיים. בגלל זה הוא מת. אם הוא היה אוכל מעץ החיים לפני שהוא אוכל מעץ הדעת, אז הוא היה חי. זה לא שהוא אמר דבר שהוא, זה חינוך, זה בניין. כן, תפנים את הדברים, תחיה את הדברים, כן, ואחרי זה תבין. זה הסוד של נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? היה צריך להגיד נשמע ונעשה. לא, התורה אומרת לך שאתה קודם כל לחיות. אם אתה לא חי, אתה לא אף פעם לא תשמע בכלל. אתה צריך לעשות קודם, אתה צריך להיות בעולם, אתה צריך לחיות, אחרי זה אתה שומע. זה סוד גדול. לכן אמרתי לך שאני לא אומר דברים כאלה, אבל אני רק סיפרתי הרב עשה את זה, והוא היה יכול בהחלט לקלקל את כל החיים של אותו ילד. כן? יצא, ברוך השם, שהתלמיד הזה הפך להיות תלמיד חכם, אבל יכול להיות בהחלט הפוך. כנראה שתלוי במי אומר. ואיך נאמר הדבר הזה. אני רק מספר לכם, איך זה נאמר שם, כן לא הייתי. גם זה תלוי. לא כל אחד יכול להגיד אותו דבר. זה לא ניתן לכולם. השיטת דיבור, אפילו שיש סבירה, נגיד, שמתבטא בצורה כזאת וזה עובד, אם אני מתבטא באותה צורה, אני יכול לסלק את כל התלמידים מהשיעור. אצלי זה לא יעבוד. כן? הדברים הם תלויים, זה לא איזה מין אינפורמציה שאתה לוקח מפה ואתה מדביק אותה לכל דבר. זה לא יכול ככה. גם ללמוד תורה זה לא ככה. אתה לוקח שיעור, אותו שיעור, לא חשוב מי יש לך מול העיניים, אז מור, 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 אתה מלביץ לו. אי אפשר ככה. אתמול בא מישהו כדי לעזור לו להכין שיעור שהוא היה צריך לתת אתמול בלילה. על רפואה ורוחניות. אז הוא בא וכותב את כל השיעור שלו מתאים. אז הוא אומר, טוב, איך זה, זה טוב, זה לא טוב, זה טוב. אתה לא מבין שלך מול העיניים. אני לא יודע. כשתגיע לשם בשבע בערב, אתה תסתכל על האנשים, אני לא יודע עם מי אתה הולך לדבר. הכל מסתנה. כמה פעמים אנחנו מגיעים עם שיעור, ואני בכלל לא נותן את השיעור הזה בכלל. שיעור אחר לגמרי, אני רואה שבכלל לא שייך. אז אני הולך לכיוון אחר בכלל. זה לא צריך להיות איזה אוטומט או רובוט. יש לי משהו להגיד כמו באוניברסיטה, אני נותן שיעור, לא אכפת לי מי שומע, לא אכפת לי שום דבר. תביא מצלמה אותו דבר, יגיד שיעור במקומך. מה זה אוניברסיטה? זה בדיוק זה. אני זורק את האינפורמציה. יש לך 200 איש יושבים שם, אחד יושב, אחד זורק כזה, אחד אוכל משהו, אחד לא אכפת לי שום דבר. אתה רק אומר את השיעור שלך. יש לי 10 דקות, נגמר, שלום, תנו לי את המשכורת. זה לא ככה עובד. ופה אנחנו מדברים על אורות וכלים, לא רק על אורות. לתת שיעור לבד בלי לדאוג שהתלמיד מקבל, זה רק לזרוק אורות. בתורת הקבלה זה נקרא שיחת זרע לבטלה. אם אין כלי, אם אין תלמיד שחי את זה ולומד את זה ויוצא מזה עם כלים לחיים, צריך להיזהר מאוד. צריך להיזהר מאוד. בסדר? אז זה נקרא למתק ולקשרם בסוד רשות היחיד. תשימו לב, רמז ליחידה, רשות היחיד. מרשות הרבים אני מגלה את רשות היחיד. מה זה רשות הרבים? קודם. רשות הרבים זה נקודות, נקודות, נקודות שלא שייכות לאף אחד. כל אחד חושב שהוא עולם בפני עצמו לבד. אבל אין משותף ביניהם. ואני בא ומנסה למתק את כל הדברים האלה על ידי גילוי האחדות הכוללת. לגלות את רשות היחיד ורשות הרבים. אני אתן לכם דוגמה בזמן. שבת זה ימות השבוע. ימות השבוע זה כל יום לבד. שבת זה לא עוד יום. זה השורש של כולם. אין יום אחר האמת, זה רק שבת. יום יום אחד בשבת, יום שני בשבת, יום שני בשבת. כולם בשבת. יש איזה זרועות של השבת. לשבת יש שבעה זרועות. גם על יום השביעי יש לו חלק. השבת בעצמו הופך להיות שמונה. אז הבניין הוא שבע. שבע זה אחד באמצע. זה הכיוונים בחיים שלנו. שבע זה אחד באמצע. כמו במסילת לולב. לאן אנחנו נוטלים? לכמה כיוונים? זה שישה, אבל יש אחד באמצע, לא לשכוח. תמיד מביאים לאמצע, מכל הכיוונים. זה הבניין של העולם שלנו. אז לגלות את רשות היחיד ורשות הרבים זה הרמז הזה. זה נקרא מיתוק הדין. אני אומר לכם, אם תשאלו אנשים ברחוב, אפילו אנשים שלמדו סוד מה זה למתק דינים, הם יגידו לכם סתם להביא חסדים בתוך הגבורות. אבל מה אתה אומר, אדוני, אני לא מבין מה, אתה שם מגולת מילים. בסדר, קראת את זה באיזה ספר. או אנחנו מתרגמים את זה בשיעת הנשמה למציאות. אם אתה לא מגלה את היחיד, את הכולל בתוך הפרטים, זה נקרא שאתה נמצא בעולם של מילים וכואב לך. אם אתה לא מצליח לראות את המשותף, אתה לא ממתק שום דבר. למתק וללמוד את המשותף. בעם ישראל זה ללמוד את המושג שנקרא כלל ישראל. ולא רק פרטים בישראל שעושים מצוות. ולכל אחד לא אכפת מהשני בכלל להסתכל עליו. העיקר שיעשה את המצוות שלו, יש את העולם הבא שלי, עזוב אותי. כל אחד מפתח את העולם הפרטי הבא שלו. לא חי בפעימות הלב של כלל ישראל. זה לא חי. לא חי עם האומה הישראלית. זה לא נקרא, זה נקרא רצה. לפי שעושים את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. לכן צריך לקשור את הכל בסוד רשות היחיד. וזה נקרא דמות אדם. זה דמות אדם, זה הסוד שאמרנו ג' קווים בהתחלה. ימין, שמאל ואמצע. שגם הימין, גם השמאל וגם האמצע, אתה רואה את זה כחשיבה אחת ואתה קורא לזה אדם. תשימו לב מה כתוב בבראשית. זכה ונקבה ברא אותם, נכון? ויקרא שמם אדם. כלומר אדם זה שלמות. זכר ונקבה. מה אמרנו זכר? זה אני. נקבה מה זה? גופי. זה נקרא אדם. אל תפריד נשמה מגוף, אל תפריד רוחניות מגשמיות, כי לא, אתה לא אדם. אתה פלגי גופה. מה זה פלגי גופה? לא חצי גוף. חלקי גוף. כן? מלשון פילוג, אתה לא מוצא אחדות, אתה מוצא פילוג. אין לך, חז ושלום, אחדות כוללת בגוף, במציאות שלך. תדמיינו לעצמכם, חז ושלום, בן אדם, שהוא לא יודע לגלות את האחדות של עצמו. אז כל איבר בגופו עושה מה שבא לו, שמשמו. כל העין רואה פה אותנו, כלום. הוא הולך ברחוב, הוא לא יכול ללכת. שמרחם. פיצול של הכל. אין דבר כזה, נכון? זה מסכן, זה אדם שהוא חולה. למה? אין אחדות. האחדות היא הרפואה. הפילוף זה המחלה. אבל אנחנו באמת צריכים גם כן להבין פרטים, נכון. אבל אתה צריך להבין את מה שקושר את הכל. אם אתה לא מבין את מה שקושר את הכל, אתה לא לומד כלום. אתה לומד פרטים, 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 אתה לא מבין כלום. יש רופאים היום, מומחים רק לסיפורים של האצבע הקטנה של הרגל. תגיד להם, כואב לי האף, תגיד לך את זה, אדוני, לך למומחה אחר, אני לא...
מה
קורה
בצנה?
מה קורה בצנה?
נכון
שהנשמה... הנשמה, ונשאר הנפש.
כן,
אבל
זה חלק
מהעצמי אליי נשאר. זה חלק מהאדם שנשאר אם לא ימת לגמרי. אבל אומרים שהשנה זה אחד מ-60, חלקי 60 מהמוות. אבל זה לא המוות. ולמרות זאת, רק אחד מ-60, וכבר אתה פותח את העיניים של מי שיושב, או אתה יושב לידו ומספר לו סיפור, ואלו, אין לו שמע כלום, לא רואה כלום, תשים לו דבש ב... בתוך הפה ותגיד לו שזה עוף בחלוף, הוא יחשב שהוא אוכל עוף אפילו שיש לו דבר. למה? כן, אין לו את המאחד עכשיו שפועל. המזל שהוא לא כל כולו מת, כן? אני ישנה וליבי ער. הלב ממשיך. אז יש ריכוז של הכל. זה עדיין חד ושלום למקרה מיטה. כן, אז זה ניתה בטא. יש ניתה בטא. תלוי באיזה, כן. למשל מי שאוכל חינה בשבת חייב מיטה בטט חייב מיטה אם לא אז בשבת כולם חייבים מיטה בטט ביחד, כן. זה לא אומר שלהיטה אין נשמה בגוף, בפני עצמה.
אז מה
זאת אומרת,
כשאדם צריך
לחבר
את עצמו, אתה
מחבר את אשתו יותר מגופו? כן, כגופו, לא יותר. כן, אשתו כגופו. זה לכבד אותה יותר ממנו.
כאילו, הנשמה זה לא הייתה.
יפה מאוד. לא נכון, לא כי היא מתקנה. כי העיקר זה כשזה מגיע לגוף. העיקר זה לא הנשמה, העיקר זה לא מה שיש לך בראש, העיקר זה לא מה שאתה לומד, העיקר זה מה שאתה חי. הגוף יש לו חשיבות מיוחדת וגדולה יותר אפילו מהנשמה. כתוב בתורת הקבלה שהחלל, חלל הצמצום, יותר גדול מהקו שנכנס בתוכו. שנבראו.
איפה הלורדים?
הם יצלו העולמות, כן, יבראו העולמות, הקדוש, האין סוף ברוך הוא כביכול צמצם את עצמו לצדדים, זה צריך להגיד גם כן מה זה אומר, אבל זה, אני עכשיו מדבר בפשוט, כל זה אין סוף, מכל הצדדים, והעולם הזה הפך להיות חלל. חלל פנוי. פנוי מנה? מאור. אין אור אין סוף בשביל. אין כלום. מה זה אין כלום? לא מבין. זה נקרא חלל. יש חיים בדבר הזה? אין. חלל זה נקרא מת. עכשיו, האין סוף, כדי להחיות את החלל הזה, זה הסימפטום, כן? הוא חוזר בשביל. אז הוא מבין את האור של האין סוף בתוך החלל. בסוד הקו. האור הזה, שהוא אור, יותר נמוך מהחלל הזה שבפנים. איך? יותר גרוע. החשיבות של החלל בא ממדרגה יותר גבוהה מאשר האור עצמו. למה? כי הצמצום הזה בא ממש מאותו. אבל האור הוא בא רק מהחלק שהוא יותר קרוב כבר למדרגה התחתונה. לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים, אבל הלשם מסביר את העניין הזה, ולכן זה שורשים. וברמזים לפי המדרגות שעכשיו אמרת אתה, שחי, זה שורש הזכר והיא שורש הנקבה. כלומר חלל זה שורש נקבה. קו של האור שחודר לתוך החלל זה שורש הזכר. זה מה שקורה בחופה, כן? עם האצבע שהכלה נותנת והטבעת שהבעל נותן לה. אז לכן באמת יש מקום לגילוי של הגוף ואסור לזלזל בו. הגוף חשוב מאוד. עצם העובדה שהגוף שלנו מתקלה, הולך לאיבוד, מזדקן, זאת אומרת שאנחנו עדיין לא עושים את העבודה כמו שצריך. היא עובדה שהוא הולך ונוטה למות. וזה לא טבעי. זה לא נכון. הוא היה צריך להיות חי. כלומר, שהנשמה תחיה אותו כל רגע תמיד, עד שהוא בעצמו יהפוך להיות חלק מהותי בלתי נגמר. הפך. ככה נברא האדם הראשון. זה הטבע האמיתי שלו. רק בגלל שהוא החי מעת הדעת, לפני שהוא אכל מעץ החיים, אז ביום אכולך ממנו מות תמות. ומה זה מוות? זה פירוד הנשמה מהגוף. תשימו לב, פירוד. מה זה חיים? לראות את הכל באחד. כלומר, ניתוק זה חיים, ומידת הדין זה מוות. זה בדיוק אותו דבר. אתה רוצה למתק את הדין, אתה צריך לחיות יותר. זה נקרא ניתוק הדין. תחפש איך לחיות יותר. כל דבר שמחיה אותך יותר, אתה עושה בו ניתוק הדין, כי אתה מחבר תמיד ודואג לחיבור.
איך
אתה מסתדר למשך את הדבר הזה, למה
לראות
את הדין זה דבר שלי? כי דין זה לא דבר שלי? לא. פה, בעניין שלנו, כשאני אומר שכל דבר הוא לבד, אם אתה לוקח את הדין רק בפני עצמו, בלי התוכן הפנימי שלו, מי ברא את הדין? יפה מאוד. מאיפה את יודעת? כתוב אברהם הוליד את יצחק. אברהם הוליד את יצחק. החסד הוליד את הגבורה. זאת אומרת, מי זה האבא של הדין? החסד. אל תשכח את זה. אם אתה שוכח שיש לך אבא שנקרא חסד, אתה הופך להיות דין מנותק. נקודות נקודות, פרטים פרטים. בגלל זה שאתה אוכל תפוח, אתה מברך בורא פרי העץ. כי אני צריך לזכור שיש לעץ הזה אבא. שזה נקרא עץ. לתפוח הזה יש אבא. אם אתה לא מברך כשאתה אוכל, אתה מנתק בין החסד לבין הדין. אתה לוקח את התפוח עכשיו לבד, ניתקת אותו מהעץ, ואתה עכשיו אוכל ניתוקים. במקום לאכול ניתוקים. אלא? מי שאוכל בלי ברכה, אומרת הגמרא, זה גזלן. למה גזלן? כי הוא גורם גזל בעולם. מה זה גזל? להפריד דבר ממה ששייך, נכון? זאת אומרת, אתה מפריד חלקים. אתה לא מבין אחדות. אתה לא יודע אחדות. כשאתה מברך, אתה מקשר תוצאה לסיבה. עכשיו אני מגלה אחד. בחיים. תמיד צריך לזכור את העניין הזה. ותיקון זה של הניסוצות יחד בסוד לבוש של דמות אדם שמסיתה באורות נעשה על ידי תרי"ג מצוות שאדם מקיים בסוד והלכת בדרכיו. מה זה תרי"ג מצוות? למה חכמים נתנו לנו תרי"ג מצוות והם אומרים לנו שזה יש לנו תרי"ג איברים? מה אכפת לגמטריות יפות ונחמדות? זאת אומרת שהמצוות צריכות לחיות אותי בכל שלמותי. זה נקרא תרי"ג. כל התרי"ג שלי חיים. ולכן מצווה זה לא הופך להיות איזה אורדר, כן? אלא צוות. זה נקרא מצווה. זה השורש של המילה מצווה, זה להיות אחד. צוות זה אחוז. מה? מי? לא, רפח זה... לא, רפח זה מה שנשאר לנו לעשות על ידי התרי"ג.
כן, אבל זה לא רפח.
זה תרי"ג. זה עוד מעט נראה, עוד לא נכנסנו לרפח בכלל, למה המספר הזה בכלל? 288. כן? עוד לא נכנסנו לזה. אז מה אנחנו אומרים עכשיו? שאנחנו צריכים להחיות את הניצוצות. כל ניצוץ שהוא לבד, נפרד, הוא במדרגה של מת. כשאתה מגלה את האחדות שלו, איך הוא שייך לכלל, הוא הופך להיות חי יותר. כמה שאדם מוצא את מקומו, הוא חי יותר. כמה שאין לו מקום, כי הוא לא יודע איפה, הוא מת יותר. והמקום שלנו זה למצוא את הפרטיות שלנו בעם ישראל. מה אני בעם? גם בעדבון מוגבל וגם בעם. אז זה נקרא בירור תחיית הניצוצות. אחר תשלום בירור עולמות אביה, שהמעציל עשה את הבירור של העולמות. הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ראשי תיבות אביה. נברא אדם הראשון. גמר לעשות עולמות, התחיל לעשות אדם. אף הוא בסוד הבירור, זה מה זה אדם?
גם כן בירור.
זה בירור. איך הוא נקרא אדם? עיסתו של העולם. מה זה עיסתו של העולם? הקב"ה הוא עשה לחם לסבת, והפריס חלה מן העיסה. זה האדם הראשון. זה נקרא הפרסת חלה. והיינו, כי הייתה בריאתו בסוד תחיית המתים. תשימו למה אומר פה הרב. זה במבוא שערים, זה הריזה, כן? זכותו תגן עלינו, היום זה היינו לכלו. בריאתו זה תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? חשבתי שתחיית המתים זה קודם חיים, אחרי זה מתים, אחרי זה חוברים. פה אומר לי תחיית המתים, עוד לא היה בכלל אגב. מה יש תחיית המתים לפני שחיים? כן, כי מה שאמרנו שבניין המלאכים הקדמאים שנפלו ונתפזרו, תן סוד שבירת הכלים, זה היה פיזור על סוד. זה נקרא ברמז בתורת הסוד מיטה, מיטת המלאכים. אז עכשיו יש בירור של הדבר הזה. למה הם מתו, אתם זוכרים? כי כל אחד אמר, אני אמלוך. רמז לב, מידת הדין. זאת אומרת, תראו איך חיבור ביניהם. עכשיו צריך לבוא תיקון. מה זה התיקון? חיבור. אז החיבור מתגלה קודם כל בעולם העשייה, אחרי זה בעולם הבריאה, אחרי זה בעולם היצירה, אחרי זה בעולם העשייה, ואחרי זה בבריאת אדם הראשון, שהוא גם כן חלק מאותו בירור. וזה נקרא תחיית המתים. עצם העובדה שאדם הראשון נברא, זה אומר שתיקנו את המלאכים שנגדו. הקב"ה הוא החופי יכול, הוא עשה את זה, לבד. שכיוון שנבררו המלאכים קדמאים, הוא אומר את זה עכשיו בשירות, שנכנסו בבריאתו מסיגיהם, כלומר, הקב"ה לקח מהסיגים שלהם, את האור, את הטוב, ועשה מזה את אדם הראשון. הסיג את הסיגים, נתחבר בחינת מה עליהם. מה זה נתחבר בחינת מה עליהם? היו מדרגות מדרגות, הנה, כל המלאכים. איך קוראים לזה? עולם הנקודים. שמה הייתה שבירת הכלים. מה עשה הקב"ה? אמר להם, כולכם אחד. זה נקרא של מה. הכניס בהם את ההבנה, את התובנה שהם אחדות אחת כוללת. תפסיקו לחשוב שכל אחד מציג בפני עצמה. ביניכם יש חיבור. אתם מכירים את ההתעלות, כן? הילד בהתחלה רואה מספרים עם נקודות, אומרים לו רק תחבר, תעשה קו. פתאום הוא אומר, וואי! אם, עם, זה בדיוק אותו דבר.